וניגש ללמוד עכשיו הלכה י"א. אומר הרמב"ם, וכיוון שנתברר שאינו גוף וגבייה כמו שלמדנו, יתבהר שלא יראו, כלומר לא יקרה, ולא אחד ממוראות הגוף. שום דבר ממקרה הגוף לא ייתכן לייחס אותם אל הבור ויסבורך, כיוון שנתברר שאינו גוף. מסביר הרמב"ם מהן המוראות המתייחסים וקוראים לגוף שהם לא שייכים אל הרמב"ם, לא חיבור ולא פירוד. הגוף, כיוון שהוא מורכב, שייך בו חיבור ושייך בו פירוד. לשון המפורש, הרי לא שייך חיבור רק לדבר ששייך בו פירוד, ולא שייך פירוד אלא בדבר שהיה מחובר, שלא ייפרד אלא מחובר ולא יתחבר אלא נפרד. אבל מכיוון שהוא לא גוף ולא גבייה, אז אין בו לא חיבור ולא פירוד, ולא מקום ולא מידה. כל דבר שהוא במקום הוא גוף, או כוח בגוף, ומי שאינו גוף לא יהיה במקום. אז אין התייחסות אל הבריא לא במוקרים ולא במידה, ולא יעליה ולא ירידה, שהרי כל עולה ויורד מתנועיה, והתנועה לא תימצא אלא לגוף או לכוח בגוף, שגם התנועה היא מקרה של הגוף. וכיוון שנתברר שהבריא יסבורך אין גוף וגביו, לא שייך בו גם לא עלייה ולא ירידה, ולא ימין ולא שמאל, שהרי כל שיש לו ימין ושמאל או פנים ואחור הוא גוף, שדבר שאין לו גוף אין לו צד מהצדדים. אם כן, כיוון שנתברר שלא גוף ולא גבייה, לא שייך בו, לא יהיה בו ולא ימין ולא שמאל ולא פנים ולא אחור, ולא ישיבה ולא עמידה, שגם הם מתנועות הגוף. ומי שאין גוף ולא גביו, לא שייך בו לא ישיבה ולא עמידה, ואין מוצוי בזמן עד שיהיה לו רשיס ואחריס ומיניין שונים. כלומר, אילו היה מצוי בזמן, היה הזמן קודם לו, ואם כן, לא היה הבריא עולם קדמון, שהקדמון לא יקדום אותו שום דבר. וכיוון שאינו מצוי בזמן, שהרי הזמן הוא נברו שברא הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא קודם לזמן, אם כן, כיוון שהוא קדמון והוא לא מצוי בזמן, לא שייך בו לא רשיס ולא אחריס ולא מיניין שונים, שכל זה ממיניין הזמן, והזמן הוא ממקרה הכמות. כלומר, זה גם כן דבר כמותי, כמו שיש כמות שיש לה התחלה וסוף והיא מוגבלת, כך הזמן יש לו התחלה, יש לו סוף, יש לו מניין שנים. כל זה לא מתייחס אל הבריא, כיוון שלא שייך בו לא ראשית ולא אחרית ולא מניין של שנים, ואינו משתנה שאין לו דבר שיגרום לו שינוי, שהשינוי לא יהיה אלא מצד המקרים, והוא יתברך אינו גוף שיהיה לו מקרים, ולכן לא שייך בו שינוי, ואין לו למובס ולחיים כחי הגוף החי. כאן דייק הרמב״ם שאין לו חיים כחי הגוף החי, כי המובס הוא העדר, והבריא מחויב המציאס ומחויב המציאס לא שייך בו העדר. חיים, אנחנו כן מייחסים את התואר חיים לבריא עולם שהוא חי עולמים, ועליו נאמר הוא אלוקים חיים, אלא שהרמב״ם דייק לומר שחיים שלו אינם כחי הגוף החי. מסביר המפורש שהגוף החי, הרי החיים הם תוספת על מהותו של הגוף, ומה שאנחנו מייחסים לבריא את התואר חי זה רק ללמד ולהורות שהוא מצוי ואינו נעדר. אומר הרמב״ם, ולא שכלות, שכלות זה טיפשות, ולא חוכמה כחוכמת האיש החכם, כלומר השכלות בכלל אינה מתייחסת אל הבריא. החוכמה שכן מייחסים אל הבריא, אבל היא לא כחוכמת האיש החכם, שחוכמת האיש החכם, החוכמה היא דבר נוסף לגוף שלו, כי השכלות והחוכמה המצויים למישהו גוף הם שוב דברים שמשתנים. ואילו אצל הבריא, כשאמרנו חוכמה לייחס אל הבריא, חוכמה זו היא מהותו. זה שהתואר חיים והתואר חוכמה לבריא שונה מההתייחסות של חיים וחוכמה אל מישהו גוף, הרמב״ם מבאר זאת יותר בארוכו בפרק ב' מלכות יסודי התורה הלכה י'. ואין הבורא וחייו שניים כמו חיי הגופות החיים או כחיי המלוכים, וגם ידיעת הבריא היא לא כמו שאנחנו יודעים אותם, אלא מחמס עצמו יודם, לפי חוכמה, מפני שהוא יודע עצמו יודע כל שעה כל נסמר בביוס אלוי, וכפי שעוד יתבאר שם בעזרת השם. שיח הרמב״ם מבאר את מאורס הגוף שלא שייך לייחס אותם אל הבריא, לא ישנו ולא יקיצה, כלומר לא שייך שינה ולא יקיצה, שזה לקום מהשינה, שהם מקרים לנפש האדם, והקדוש ברוך הוא שאינו נפש ולא גוף שיהיו לו אלה המקרים, ולא כעס ולא שחוק, לא שייך אצל הבריא כעס ושחוק, ולא שמחה ולא עצבות, לא שתיקה ולא דיבור כדיבור האדם. כוונתו, כפי שפירש המפורש, שאין לייחס דיבור אל הבריא כדיבור האדם, שהוא חיתוך המילות בשפה ובלשון ובגרון. כוונתו שהרי כל המוצאות הפה, כלומר כל האותיות, יש להם חמישה מוצאות הפה, שהם השפה והלשון והגרון, ובגרון יש גם את החך, ואילו גם יש בשפה את השיניים, שאלה הם חמש מוצאות הלשון. וזו כוונת המפורש שהאדם מדבר בחיתוך המילות בסוף או בלושן ובגרון, והקדוש ברוך הוא אין גוף כגוף האדם שיש לו איברים. ואם כן, יסביר הרמב״ם את מה שנאמר וידבר השם או ודיבר השם זה כינוי לשפע שמקיע מהבירי הסבח לנובי על ידי מלאך או בכל נברא. עוד אמר הרמב״ם, כך אמרו חכמים, אין למעלו לא ישיבה ולא יעמידה, לא ערב ולא ייפוי. המאמר הזה הוא בדברי חז"ל במסכת החגיגה פרק אינדושין בדף ט"ו עמוד א', ופרשו המפרשים הביא כאן המפורש לא ישיבה ולא עמידה, כבר הזכיר הרמב״ם שאין בו לא ישיבה ולא עמידה, ומה זה לא עורף ולא איפוי. המילה איפוי פרשו המפורשים מלשון עייפוס, ויש אומרים שזה מלשון תנועה, כלשון הפסוק בישעיהו פרק י"ד פסוק י"ד, ואופו בכתף פלישתים, שפירושו ינוע ישראל לרוח פלישתים לשלול אותם, היינו לבזוז אותם, שפירוש כתף רוח וצד, כמו שנאמר בשמות פרק ח"ז פסוק ט"ו. ולכתף השנית, אם כן לפי הפירוש הראשון מה שאין לו איפוי פירושו עייפות, לפירוש השני אין לו איפוי פירושו אין לו תנועה. כך פירש המפורש, אבל הרמב״ם עצמו בפרק חלק במסכת סנהדרין בפירוש המשנה ביסוד השלישי, שכל מה שאנחנו עכשיו למדים כבר אמרנו זה היסוד השלישי, היינו העיקר השלישי, שהבורא יתברך אין הגוף ולייסגו משיגי הגוף, שם פירש הרמב״ם לשון חז"ל לא עורף ולא איפוי, כלומר לא פירוד והוא עורף ולא חיבור, כי איפוי זה מבעופו בכתף פלישתים, כמו שפירש המפורש, אלא שהמפורש מפרש תנועה, ואילו הרמב״ם מפרש שאיפוי זה חיבור, היינו אין בו לא פירוד ולא חיבור, כפי שהוא אמר בתחילת ההלכה. הביא אם כן הרמב״ם בדברי חכמים על חלק מהדברים שהרמב״ם עצמו כבר ביאר, שאין למעלו לא ישיבה ולא עמידה, לא ירא ולא איפוי, פירושו לפי מה שהרמב״ם עצמו מפרש בפירוש המשניות, מה שהוא התחיל בתחילת ההלכה, שאין בו לא חיבור ולא פירוד. הלכה י"ב, אומר הרמב״ם, והואיל והדבר כן הוא שכל אלו המאורעות שהוא מנה בהלכה י"א לא שייכים אצל הבורא יתברך שאינו לגוף ולגוויה, כל הדברים הללו וכיוצא בהם שנאמרו בתורה ובדברי הנביאים, הכל משל ומליצה הם, כמו, וזה בדומה למה שהוא כבר הסביר גם בהלכה ט', שהמושג של איברים המתייחס אל הבורא עולם כמו יד השם, עיני השם, אוזני השם, אצבע אלוקים, כל זה משל ומליצה, וגם כאן המקרים והמאורעות של הגוף הם משל ומליצה. מביא הרמב״ם כמו שנאמר, יושב בשמיים ישחוק, זה הפסוק בתהילים פרק ב' פסוק ד', הרי לא שייך אצל הבורא לא שחוק ולא שמחה, ומה נאמר יושב בשמיים ישחוק, אלא זה משל ומליצה. או הפסוק שנאמר כי עשוני בהבליהם, שזה הפסוק שנאמר בחומש דברים פרק ל"ב פסוק כ"א, כאשר שש השם, פסוק בפרשת כי תבוא, חומש דברים פרק כ"ח פסוק סמך ג', וכיוצא בהן, על הכל אמרו חכמים דיברו תורה כלא שמיני אדם, וכמו שכבר הסביר זאת הרמב״ם גם בהלכה ט', דיברו תורה כלא שמיני אדם, כלומר בלשון שבני אדם מבינים, אז הרי ההתייחסות של הנהוג עשה שם, כשהנהוג היא בלשון של כעס, זה כמו שאצל האדם שייך המושג כעס, כך שייך בהנהוג עשה בירה הנהוג שמייחסים אליה את הלשון כעס, כי כך דיברה תורה כלשון בני אדם, או להפך הלשון של שחוק וכדומה. וכן הוא אומר בנבואת ירמיהו פרק ז' פסוק י"ט, אומר הנביא בשם השם האויתי הם מכעיסים, הרי הוא אומר נאמר בנבואת מלאכי פרק ג' פסוק ו', אני השם לא שיניתי, ואילו היה פעמים כועס ופעמים שמח היה משתנה. מוכיח הרמב״ם שוב את היסוד הזה שלא שייך כעס או שמחה וכיוצא באלו ממאורעות הגוף, שהרי כל אלה הם שינויים, והקדוש ברוך הוא מעיד אני השם לא שיניתי, ואם הוא פעמים כועס ופעמים שמח היה משתנה, אלא ודאי אינם אלא משל ומליצה, כי דיברה תורה כלשון בני אדם. מסיים הרמב״ם ואומר, וכל הדברים האלו אינם מצויים אלא לגופים האפלים השפלים, שכני בתי חומר, לשון הפסוק באיוב פרק ד' פסוק י"ט, אשר באפר יסודם, בהם שייך כל אלו המקרים המתייחסים אל הגוף האפל והשפל, אבל הוא ברוך הוא יתעלה ויתרומם על כל זה, כיוון שאינו לגוף ולגביע, לא שייך בו לא התייחסות של איברים כמו שהרמב״ם ביאר בהרחבה בהלכה ט', ולא התייחסות של מאורעות השייכים רק אל הגופים. וזה היסוד השלישי מי"ג היסודות, היינו העיקר השלישי מי"ג לקרי האמונה, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו אין הגוף ולהשיגו משיג הגוף ואין לו שום דמיון כלל. עד כאן בפרק ראשון את שלושת המצוות הראשונות שהרמב״ם מנה שיש בהלכות יסוד התורה, הראשונה לידע שיש שם אלוקה, השנייה שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוקה זולת השם, והשלישית ליחדוי, ולמדנו שהם שלושת העיקרים של עיקרי האמונה. הראשונה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומאן לכל הברואים, זה מציאות השם. השנייה שהוא אחד יחיד ומיוחד ואין יחיד וסכמוהו, שזה ליחדוי. וגם עכשיו למדנו את העיקר והיסוד השלישי, שאין הגוף בלי הסיגור משיגה הגוף. ועכשיו נלמד את פרק ב', שם הרמב״ם מבאר עוד שתיים מן המצוות, להאווי, היינו אהבס השם, ולעירה ממנו עירס השם. אומר הרמב״ם פרק ב' מלכיס יסוד התויר הלוך א', הקהל הנרבוד והנוירה הזה, מצווה להאווי ולעירה ממנו. יש מצווה גם לאהוב את השם וגם להירה מהשם, שנאמר בתורה בפרש ישמע, ויאהבת את השם ולקח את המצווה לאהוב את השם, ונאמר הפסוק בחומש דברים, פרק ו' פסוק י' ג', אס השם לקח אותירו, זו המצווה לירו אס השם. המצוות האלו שהרמב״ם כולל בהלכה א', אהב אס השם ואיר אס השם, הרמב״ם גם מנע אותם בספר המצוויס, לפי אותו סדר, במיניון המצוויס, שבמצוויס אסה הוא מנע ראשונה לידע שיש המלכה, ואת השנייה ליחדוי, כי הלויססה של יאללה במחשבה הוא מנע כל לויססה ראשונה במיניון המצוויס של לויססה. אחרי אותם שתי מצוויס אסה הוא מנע את המצווה השלישית שציוונו לאהב איס אלה, המצווה הרביעית היא שציוונו להאמין ירעושו יסעלה ולהיפחד ממנו לירו אס השם. והלושן שהרמב״ם נקט במצווה אהב אס השם וירס השם, נוקט הרמב״ם את הלשון הקהל הנרבוד והנוירה הזה, ולשון הפסוק בחומש דבר עם פרשס כיסבוי פרק כ"ח פסוק נ"ח, שם נאמר לירו אס השם הנרבוד והנוירה הזה איס השם הליקחו. ומעניין שהסמג כשהוא מתחיל את המצווה שהיא יירס השם במצווה ד' אומר אסמג את הלשון של הפסוק מצווה ססי לירו אס השם הנרבוד והנוירו, שנאמר אס השם לקח אותירו. והמרשל בביוריו שם על אסמג הסביר שלכן הוא נקרא כך מצד כבודו, שאינו נוקם בבני אדם שאין יראי מפונו, ועל כן נקרא הנרבוד. ולכן הזכיר הספר כוונתו לאסמג את הפסוק לירו אס השם הנרבוד והנוירו, והרצון לירו מפונו, שחיוב ומצווה סיירו להיות ירא מפניו יתברך, אף שאינו נוקם, על אף שהוא לא נוקם. ולכן נקט אסמג את לשון המצווה לירוס השם הנרבוד והנוירו, שזה לא שנה פסיק, בגלל שכאן מתפרש בפסוק שהירה היא מפני כבודו יתברך ולא מפני שהוא מעניש ונוקם. וגם הרמב״ם נקט לשון זה אוקיי לנרבוד והנוירו הזה, שזה לא שנה פסוק, אלא שהרמב״ם מביא זאת לא רק לגבי היראה ממנו, אלא גם לגבי מצווה לאהבוי, שגם המצווה של האהבה היא לקהל הנרבוד והנוירה הזה. ואין כן אסמג הזכיר זאת רק במצווה ססה של ירס השם, ולא במצווה שהיא אצלו גם כן מצווה ססה ג' באהב אס השם, שם הוא מביא את הפסוק ואהבת אס השם לקחו, ולא מגדיר שהחיוב הוא לקהל הנרבוד והנוירה הזה. על כל פנים למדנו את דיוק לשון הרמב״ם, שזה לא שנה פסוק, כמפורש לאג'ה בסמג וכהסבר המרשל. בספר יד הקטנו העיר שמצא שהרמב״ם סיתר שתי מצוות אלו בהלכות יסודי התורה, מבואר שהוא סובר שגם שתי מצוות אלו של אהב אס השם ואיר אס השם הם מיסודי הדת, כולל אותם בהלכות יסודי התורה. ומן הראוי ומן העניין והר את השייכות והקשר בין חמשת המצוות האלו, שאת השלושה הראשונות מנה הרמב״ם בפרק א', ואת השניים של אהב אס השם ואיר אס השם הוא מונה כאן בפרק ב', וכפי שעוד יבאר אותם בדברי החינוך בהקדמה, שהמשנה ברורה בביור הלוכה סימן א' על דברי הרמו, שביסי השם לנגדי סומיד הוא כלל גדול בתורה. אומר על כך המשנה ברורה, הרוצה לקיים שביסי כראוי יזדרז לקיים מה שנכתוב בשם ספר החינוך, ומפני גודל חביבותם, היינו של דברי החינוך, העתיקום כמה גדולים בספריהם. וזה לשון החינוך, דברי החינוך נמצאים בהקדמה כפי שאמרנו, ובסימן חפי חבב, ובמצוות תף י"ז, תף י"ח, תף למד בית, תף פי זיין, שיש שש מצוות חיובן תמידי, לא ייפסקו מן האדם אפילו רגע אחד כל ימיו. יש שש מצוות שאדם חייב בהן תמיד, והן לא נפסקות ממנו אפילו לרגע אחד כל ימיו, וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהן, יהן מצוות עשה ואין קץ למתן שכר המצוות ואלוהם. המנה המשתבור בשם החינוך את חמשת המצוות שלמדנו כאן, ולאחר מכן נזכיר את המצווה השישית, אבל הוא מביא בקצרה את תוכן דברי החינוך. הראשונה, להאמין שיש אלוקה אחד בעולם שימציא כל הנמצאות ומחפצי ורצינוי, וכל מה שהוא עכשיו, כל מה שיש עכשיו זה מחפצי ורצינוי ושהיה ושיהיה לידי עד, ושהוא הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה, וזו המצווה שנאמר עונך ישם לקח אשר יסיסיך, פירושו תדעו ותאמינו שיש לעולם אלוקה המשגיח שהרי יסיסיך מארץ מצרים. אם כן, זוהי המצווה הראשונה, האמונה במציאות השם. ב', שלא נאמין בשום אלוהים זולתו, שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פוני, ואפילו מודה שהקדוש ברוך הוא שולט על הכל, רק שידמה בדעתו שמסר הנהגת העולם למלאך או לכוכב, הרי זה מיד בעביד זורה, ועובר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פוני, אלא יאמין שהקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו משגיח בכל העולמות, ואין לשום נברא כוח לעשות דבר בלתי רצוני, ולכן יקרא הקדוש ברוך הוא אלוקי האלוהים, כי הוא האלוקים מעל כולם. אם כן, זוהי המצווה השנייה שהרמב״ם גם מנה אותה בפרק ראשון, שלא יעלה על דעתנו שיש אלוהים אחר זולתו. מצווה שלישית ליחדוי, שנאמר, למדים זאת מהפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ופירושו שמע ישראל ודע כי השם שהיווה את הכל, הרי זה המשמעות של הוויה, שזה שמו יסבורך שהיווה את כל המציאות ברצונו, והוא אלוקינו המשגיח בכל העולמות, הוא הוויה אחד בלי שום שיתוף. אם כן, זו המצווה השלישית שמנה הרמב״ם בפרק הראשון, ליחד ייחוד השם. ד. לאהוב המקום ברוך הוא, שנאמר ויואבתו את השם אליקחו. אחר כך הוא מביא כיצד יגיע האדם לאהבה, שזה עוד יתבר בהמשך. המצווה החמישית זה ליירס השם יסבורך על פונוב תמיד לבלתי נחתו, ועל זה נאמר את השם אליקחו תירו. אם כן, אלו הם חמשת המצוות שהרמב״ם מנה. את השלושה הראשונות כבר הזכרנו וחזרנו והדגשנו, הם בפרק ראשון מלפוס יסוד התורה. שתי המצוות האחרות הם בפרק שני, שאנחנו כאן התחלנו ללמוד רק את הלכה א', שם מונה החינוך את המצווה השישית, שהמצווה השישית היא שלא ינסור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים, שנאמר ולא ישסורו אחר לבבכם ואחר עיניכם, וגם זו מצווה תדירית. למדנו אם כן את העניין המיוחד שיש בחמישה המצוות האלו שהרמב"ם מנה בהלכות יסוד התורה, שהמצוות תדיריות נוהגות בכל רגע ובכל זמן, לא ייפסקו מהאדם אפילו לא לרגע אחד, ובכל זמן שישים האדם את מחשבתו בהם, כי יהיה מצוות עשה ואין קץ למתן שכר המצוות האלו. את השלושה הראשונות כבר התבהרו בפרק א', והשניים האלו אנחנו עומדים ללמוד עכשיו את עניינם בפרק ב'. אומר עכשיו הרמב"ם הלכה ב', ואיך היא הדרך לאהבוס ולהירוס, איך יוכל האדם להגיע לקיים מצווה זו של אהבת השם ויראת השם, בשעה שיתבונן האדם במעשיו ובגועיו הנפלאים הגדולים. כשאדם יתבונן בבריות הגדולות והנפלאות שברא הקדוש ברוך הוא, ויראה מהם חכמוסו שאין לערך ולקץ, הוא יראה את גודל חוכמתו יתברך המתגלה באותם מעשים וברואים הנפלאים, שאין לחוכמתו יתברך לא ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאבט אהבה גדולה לידע השם הגודל. זה מביא את האדם להיות אוהב את השם, לשבח אותו, לפאר אותו, ומתאבה תאווה גדולה לידיעת השם, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אמר בספר תהילים פרק מ"ב פסוק ג', צומו נפשי ללוקים וכל חוי. הביא הרמב״ם דוגמה למשמעות של מי שמתאבה תאווה גדולה לידע השם הגודל, זה לשון שאמר דוד המלך צומו נפשי ללוקים וכל חוי, שהוא צמא ותאב ללוקים. וכשמחשב בדברים האלו עצמון, כלומר לא רק שמיד הוא אוהב, אלא באותם דברים האלה כשהוא מתחשב, היינו מתבונן בהם, מיד הוא נרתע לאחורוב, אז הוא נרתע לאחורוב ויורה ויפחד, אז הוא ירא מהשם ומפחד ויודע שהוא בריה קטנו שפלו אפלו. הרמב״ם גם בסוף פרק א' נקט לשון זה, שכל הדברים שהם גופים חוץ מהבר ויסבורך הם גופים האפלים השפלים שכנו בוטי חוימר. זהו לשון להביא לידי הכרה את פחיתות האדם, שהוא רק בריה קטנה שפילה אפילה, עומד בדעש קלו מעוטו, הרי כל הדעה שלו אינה אלא דעה קלה ומעוטה לפני תמים דעש, שהוא לשון הפסוק באיוב פרק למדבב פסוק ד' תמים דעש אימוך. והאבן עזרא מסביר שם שהכוונה עמוק עם אביר יסבורך, כי עניין הפסוק שנאמר גם כן באיוב בפרק למדזיין פסוק דזיין תמים דעים, אל הבורא יתברך תתייחס שלמות הדעת, ואילו האדם הוא בריאה קטנה שאין בו אלא דעת קלה ומעוטה כנגד שלמות הדעת המתייחסת אל הבורא יתברך. וכבר אמרנו שהדעת שיש והתייחס בה אל הבורא אינה כדעת שמתייחסים לאדם או לכל נברא, שהדעה היא מחוץ לגוף, אלא הוא החוכמה, הוא המדע. אבל בכל פנים האדם הוא בדעת קלה ומעוטה ועומד לפני תמים דעים, כמו שאמר דוד המלך אמר גם כן בתהילים פרק ח' פסוק ד' כי ארא שומעך, והמשך הפסוק מעשה אצבעותיך יורח וככבים אשר כוננתו. ולאחר מכן נאמר בפסוק מה אנוש כשזכרנו ונודם כשזכרנו, דוד המלך גם כן אומר את אותו לשון, כשהאדם רואה שומעך מעשה אצבעותיך, את אותם בריות גדולות שברא האדם, שמהם מתגלה גודל חוכמתו, יתברך, אז הרי האדם מתבטל והוא נרתע לאחוריו ואומר, מה אנוש כשזכרנו שהוא עצמו הוא הרי בריה קטנה שפילה. ולפי הדברים האלו מסביר את זה הרמב״ם כהקדמה למה שהוא עומד לבאר באילו השני פרקים את הכללים של מיינסי ריבונו אלוהים, משום שהם יביאו את האדם לאהב את השם ולהירת השם, וזה מה שהרמב״ם אומר. ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממיינסי ריבונו אלוהים, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בעניין אהבה, אמרו חכמים שמתך כך אתה מכיר את מי שאמר אבוי אוהלום, ומי שמכיר את מי שאמר אבוי אוהלום מגיע לידי אהב את השם. ועל אף שהרמב״ם מזכיר גם אירס השם, שני הפרקים האלו ודאי הם לא רק לעניין אהב את השם אלא גם לעניין אירס השם. נאמר בתחילת ההלכה, וכמו שהוא חוזר ומבהר בפרק ד' הלכה י"ב, שבזמן שאדם מתבונן בדברים האלו מוסיף אהבו למוקים ותצמו נפשי ויחמה בסורוי. לאהוב המוקים ברוך הוא, זה לשון הפסוק צמו לך נפשי קמו לך בסורי, ויירו ויפחד משפלוסי ודלוסי וקלוסי. אז הרי שדברים אלו מביאים את האדם לאהב את השם ולהיר את השם, ולכן הרמב״ם יסדר אותם כאן באלו השני פרקים. ובעניין המצווה של אהב את השם ויר את השם, המפורש העריך כאן להסביר שיש שני אופנים של אהבה. אהבה מצויה לכל דבר נאהב, ובשביל שני עניינים: האחד בשביל טובה והנאה וחסד שיגיע לאהב מה נאהב, כמו אהבת עבדי המלך למלך ואהבת האיש לאישה, זה אהבה שהיא לתכלית מסוימת. והשני הוא כשיראה האדם דבר נאה ויטב בעיניו, יאהב ויתאווה לו, וכשיגיע לו תהיה לנפשו שמחה גדולה, כמו שיראה האדם אבן טובה יקרה או בית נאה ומשבח, מיד תתאווה נפשו להידבק בו ולגעת אליו שהוא יגיע אליו. והחלק הראשון הוא אהבה שהיא תלויה בדבר, ואין זה משובח באהבת הנברו לבירי, שהאדם אוהב אותו בשביל שהוא נותן לו חיים וממון ובנים, מפני שבשעה שייתן לו הוא הוי אבוי, ובעת שימנע ממנו תיבטל אהבה. אומר הרמב״ם שבאהבת השם, אהבה שאוהבים את השם בגלל החסד והטובה שהוא עושה איתנו, היא עדיין לא אהבה המשובחת, שהרי אין הוא אוהב אותו אלא רק בשעה שהקדוש ברוך עושה איתו חסד, מה שאין כן אם ימנע ממנו, אז הרי תתבטל אהבה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל במשנה באובס פרקי משנה ט"ז, אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר, בטלה אהבה. והחלק השני היא האהבה האמיתית, וכבר נתבהר בתחילת פרק א' שאין אדם יכול להשיג אמיתת הבורא ולא יוכל לדעת אותו אלא ממעשיו וברואיו, ולכן לא שייך שיגיע לאהבת השם משום שהוא משיג ויודע את אמיתות מציאותו, זה הרי דבר שבלתי ניתן לדעת ולהשיג, אלא אפשר לדעת את הבורא ממעשיו ומברואיו כשיתבונן בהם ויכיר מהם גדולתו, מיד תתאווה נפשו תאווה גדולה להידבק בו ותאהב אותו אהבה גדולה, כפי מה שתשיג מגדולתו, כפי מה שאדם משיג מגדולת הבורא, כך תהיה אהבתו. ועל זה ציווה בתורה ואמר, ואהבת את השם אלוקיך, ולא ניתנו כל המצוות אלא שנגיע בהם לזו המדרגה, כדכסיב נאמר בתורה וכל משדברים פרק למד פסוק י"ט, ובחר אותו בחיים למען תחיה, וסיומו של הפסוק לאהבו את השם. אם כן, אהב את השם היא תכלית כל המצוות, ואיזו אהבה? אהבה שאוהב את הבורא בגלל שהוא משיג מגדולתו בידי ההתבוננות ממעשיו ומברואיו, וזוהי המצווה של אהב את השם. שאהב את השם היא תכלית כל המצוות, וביחד עם זה אהב את השם היא התוכן של כל המצוות. וכפי שהחינוך במצוות אף י"ח אומר, שורש מצווה זו, אני מצוות אהב את השם, ידוע שלא יקיים האדם מצווי השם ברוך הוא יפה רק באהבו סוי סוי, רק מי שאוהב את השם הוא מקיים את המצוות ביפה, פירושו בשלמות הנכונה הוא מקיים את המצוות רק אם אוהב את השם. וגם בדברי הרמב״ם עצמו מבוארים הדברים בהלכות תשובה פרק י', שם אומר הרמב״ם בהלכה ב', העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות ואוהלו בנסיב וסחוכמה, לא מפני דבר באוהלום, לא מפני עיר עשרו, לא משום פחד שתגיע אליו רע, ולא כדי לירה שתה, ולא בגלל שהוא רוצה שכר טוב, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבוא בכלל. ומעלה זו היא מעלה גדולה עד מאוד, ואין כל חכם זוכה לה, והיא מעלת אברום אבינו שקורא הקדוש ברוך הוא יהבי לפי שלא יעבד אלא מיהבה, והיא המילה שציוונו הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו שנאמר, ויהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. ובזמן שיהב את השם אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצווה מאהבה. נמצא שגם אהבה היא תכלית כל המצוות, והיא המעלה הגדולה שעל ידה האדם מקיים נכונה את מצוות השם כשהוא עושה את כל המצוות מיהב את השם, וגם זה נכלל בבעף תעשה שם לקחו בכל לבבכו ובכל נפשכו ובכל מוידכו. אמנם הרמב״ם שם בהלכה ג' מגדיר את האהבה כמו שהגדיר אותה כאן המפורש, וכיצד היא אהבה ראויה, הוא שיהב את השם אהבה גדולה יתרה רבה עזה עד מאוד, עד שתהי נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמיד. זה לשון הפסוק במשלי פרקי פסוק יותר, באהבוסו תשגה תמיד, כאילו חולי אהבה שאין דעתם פנויה מהאהבוסו יש אישו שהוא שוגה בתמיד, בין בשבטוי, בין בקומוי, בין בשעה שהוא איכל ושעיסה, כל מחשבתו תרודה ומסורה לעניין שהוא אוהב. יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אהבוב שוגים בתמיד כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מוידך. והוא ששלמה אומר דרך משל, זה לשון הפסוק בשיר השירים פרק ב' פסוק ה', כי חוילס אהב עוני, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה, לעניין של אהבת השם, ששלמה המלך גם כן ממשיל אותו באהבה שאדם חולי אהבה אין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה כלשון הרמב״ם. למדנו אם כן שמה שהרמב״ם אצלנו בפרק ב' מבאר זה את הדרך להגיע לאהבת השם, ואילו בלחיסוב הרמב״ם מבאר מהי מהותה של אותה מצווה אהבת השם, וזה כדברי המפורש שמדובר כאן באהבת השם שהיא לא אהבה אש שתלויה בדבר בגלל שהשם עשה איתו חסד וכדומה, אלא בגלל שהוא משיג ויודע עד כמה שאפשר להשיג את גדולתו של הבורא ממעשיו הגדולים והמופלאים כלשונו של הרמב״ם, ומזה הוא יגיע לאותה אהבה שהיא הצימאון והתאווה לעניין. וכמו שהרמב״ם מביא, שם מלכו נפשי, קום מלכו בצורי. אם כן, המצווה של אהבת השם, ובשיעור הבא בעזרת השם נמשיך בדברי המפורש שממשיך לפרש את יראת השם, ונשלים לבאר את ההלכות א' וב' שלמדנו כאן בשיעור זה.